אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
من على خط التماس بس من في البيت في الأرض.
פעם אחת, לפני 15 שנה, ישבתי במשרד בתל אביב, בפגישה עם עורכת של מגזין תיירות גדול. היה לה רעיון, היא אמרה לי, אני רוצה שתעשה צ'ק אין לאכסניית נוער, שתתחבר עם התרמילאים, שתיסע איתם לאן שהם נוסעים, לגליל, לים המלח, לנגב, לאן שהם ילכו, ותכתוב על זה כתבה. היא לא אמרה שהיא רוצה שאתחזה לתרמילאי, אבל מובן מאליו שזו הייתה הדרך לפלפל את המשימה. נכנסתי לאכסניה ברחוב הירקון. עשיתי צ'ק-אין בשמי האמיתי, אבל כשהגעתי למטבח לשתות בירה עם מי שישבו שם, כבר הייתי וויל מדרום אפריקה. התרמילאים שאיתם התיידדתי עשו עוד שני לילות בתל אביב, ואז נסעו. אבל הם לא נסעו לראות את הארץ, לא בדיוק. הם כולם נסעו לאכסניית פטרה בעיר העתיקה בירושלים, ופשוט התנחלו שם. הם לא יצאו לראות את ירושלים. הם ישבו בלאונג' הגדול, בקומה השנייה, ושיחקו קלפים יום אחרי יום. שיחקתי קלפים איתם. כשנמאס לי מהקלפים, הייתי בדרך כלל עולה לגג. אכסניית פטרה נמצאת ממש ליד שער יפו, ומהגג שלה יש תצפית מסעירה לעומק בריכת חזקיהו. בימים ההם הבריכה הייתה מלאה בעיקר באשפה, אבל עדיין היה מדהים להביט לתוכה מתוך אחד המבנים שסוגרים עליה, ומעבר לה, כי שם היו כל הכיפות והמגדלים וכיפת הסלע והר הזיתים. בפנים, בתוך החדרים, אכסניית פטרה הייתה מקום די מאפן ומטופש, אבל הנוף מהגג היה פשוט טרנסנדנטלי. ובכלל לא היינו חייבים לישון בחדרים, כי גם ככה היה יותר זול לישון על הגג, 20 שקל לאדם. אני זוכר את עצמי על הגג הזה לקראת השקיעה. אחרי 3 או 4 ימים של התחזות, האור היה האור הצהוב כתום שיש בירושלים לפעמים בין 4, ופעמונים צלצלו, וספגתי את העיר, ופתאום עברתי איתה לראשונה בחיי חוויה רוחנית אמיתית. הייתי בעיר הולדתי, אבל הייתי זר, תייר. הייתי אני, אבל הייתי גם איזה מישהו אחר. וכל הצהוב הזה עפף אותי, וכל הוד הקדומים הזה שטף אותי, ומאז לא הייתי אותו דבר. אתם מאזינים לרגע גדול, רגע קטן, מבית מקודשת, On Air. אנחנו משדרים מאולפן פיל בית בטיילת שרובר, אני יובל בן עמי. בכל פרק אני מתאר רגע גדול מתולדות ירושלים, ורגע קטן אישי ושלי שמקביל אליו. זהו הפרק האחרון, הסופי, ואפשר היה לקחת אותו לכל כך הרבה מקומות. החלטתי, ברשותכם, לעלות לגג. הרי מהגג רואים את העיר הכי טוב. מהגג רואים למרחק. רגע גדול. בת 7. בפרק הקודם סיפרתי על מריה שעלתה השמיימה, ואמרתי שמבחינתי זה היה רגע מיתי, לא א-מיתי. הרגע הגדול שאיתו אסיים גם הוא מיתי עבורי. היי, אולי באמת מלך פעם בירושלים מלך ושמו דוד. הרי מצאו בצפון, בתל דן, לוח אבן ועליו כתובת שמתייחסת לבית דוד. אולי זו הייתה שושלת מלכותית, אבל זה באמת השריד הפיזי היחיד לדוד שנמצא. בחפירות בסילואן לא נמצאו שרידים חד משמעיים של ארמון מלכותי. אז אולי באמת היה דוד, אולי, אבל אולי לא. וגם אם היה דוד, אני בספק שהוא היה זהה לדוד של התנ"ך, כי דוד התנ"כי הוא דמות ספרותית טובה מדי, מושלמת. ג'וזף הלר חיבר עליו רומן, אבל עזבו את ג'וזף הלר, המחבר של שמואל ב' ומלכים א' חיבר עליו רומן. דוד של התנ"ך הוא גיבור של רומן. האיש הזה, האדמוני יפה העיניים, שמנגן בנבל, ומחבר קינות ותהילים, ומיידה אבן בענק, ומחרקר בראש תהלוכות ומביך את אשתו, ושבזקנתו נזקק לחיבוקים של שונמית, איש כזה הוא גיבור טרגי קומי מעולה. אי אפשר להמציא דברים כאלה. כלומר, אפשר להמציא דברים כאלה. וזה מה שסופרים עושים. אם דוד היה קיים, ואם הרגע הגדול הבא באמת התרחש, זה רגע כל כך מופלא ומחריד ועוצמתי בתולדות העיר, שהוא כמעט בולע את כל יתר הרגעים. זהו הרגע שבו האישה הירושלמית הנשואה, בת שבע בת אליעם, מתרחצת על גג ביתה, חשופה לגג הארמון ולמלך שעומד עליו. זה רגע של תשוקה ירושלמית, של ערגה וגם של מוות. כי ברגע שדוד נשבע ביופיה, בעלה אוריה החיתי כבר חשוב כמת. אוריה החיתי מת ברגע שבו נשאה בת שבע את הספוג מדלי המים שעל הגג והחליקה אותו במעלה ירחה. אני מתאר אותה ורואה מול עיניי את הציור של רמברנט. היא שמנמונת בציור הזה, הולנדית למדי. אני מחפש את הציור ברשת כדי לראות האם יש טבעת נישואין על אצבעה, ופתאום מרגיש מוזר, כאילו אני בעצמי הפכתי לסטוקר של בת שבע, שמנסה להבין האם יש לי סיכוי איתה, שמחשב לאיזו חזית עליי לשלוח את בעלה כדי שלא יחזור משם. בת שבע של רמברנט לא עונדת טבעת. שמח שהתעניינתם. הסיפור הזה נורא אפל, כפי שהאיר בחוכמתו נתן החכם. לא בלבד שבת שבע הייתה נשואה ושבעלה נרצח, אלא שדוד היה נשוי בעצמו. כמובן שהוא היה מלך בתרבות פוליגמית, והיה מותר לו הכל, אבל בכל זאת זה די מגעיל, וזה לא נעצר כאן, כי על פי פירושים לא מעטים, בת שבע הייתה אישה חסודה. היא לא הלכה אליו מרצונה. אז על כמה דיברות עבר כאן מלך ישראל החי והקיים? על לא תנאף, על לא תרצח, על לא תחמוד, על לפחות ארבע דיברות לא כתובות, לא תציץ, לא תטריד, לא תנצל יחסי מרות, לא תתקוף מינית. ועל הדרך הוא מחק גם את הדיבר הראשון והשני. כי מי שחש שיש אלוהים מעליו, לא ינהג ככה. אבל אולי זה לא קרה. עם כל הכבוד לקנוניזציה של התנ"ך וללוחית אבן אחת מתל דן, אין לנו מספיק הוכחות שהסיפור אמיתי, או שבכלל היה מלך ושמו דוד. אז אתם יודעים מה? אנחנו יכולים לשכתב אותו. אנחנו יכולים להחליט שהמלך היה רווק, שבת שבע הייתה רווקה, שהוא הסתיר את עיניו ממנה, הפנה את גבו אליה וניגן בנבל, להשכיח את יופיה. אבל היא נמשכה אחרי נגינתו, וכשכן הסב את ראשו, עיניהם נפגשו. כן, אני יודע, זה דביק. אבל אם כבר יש בתנך סיפור אירוטי, אני רוצה להיות מסוגל ליהנות ממנו. Is that too much to ask? הרי עברתי את הבסה הנוראית של ליל הכלולות של יעקב ולאה. את רגע המיטו המבלבל של יוסף עם אשת פוטיפר, את הסיפור המביך על עונן, ואת התהומות המחרידים של אמנון ותמר, ושל פילגש בגבעה, תנו קצת סקס נורמלי. הנה, סוף סוף סיפורי התנך הגיעו לירושלים, עיר סקסית. ואם אתם לא חושבים שירושלים היא עיר סקסית, אני מזמין אתכם לטפס איתי לגג אחר. לרגע קטן. רגע קטן. בת אלף. היא נעצרה מולי. ניגנתי בגיטרה ושרתי במדרחוב בן יהודה. זה היה באמצע שנות ה-90, שנים שבהן ניגנתי ברחוב המון, בעיקר באירופה, כי בארץ אי אפשר היה לעשות מזה כסף. בירושלים נקבעה לי באותו הערב הופעה מסודרת, אבל הגעתי מוקדם, אז החלטתי להרביץ כמה נמברים. מה רע? היא הייתה יפה מאוד, גבוהה, לבושה בסמלה קיצית כחולה. השיער הבהיר שלה ירד עד הכתפיים. עיניה היו ענקיות, והיו לה עצמות לחיים ייחודיות. אני ניחשתי שכך נראו נשים ויקינגיות. היא התיישבה על מעקה אבן שסוגר על אחד העצים שנטועים במדרחוב. נשארה, שוחחה איתי בין השירים. למדתי שהיא באמת סקנדינבית. לא אומר מאיזו ארץ ולא אומר מה היה שמה, כי היה לה חבר, וחבל לי לבאס מאזין. ההופעה שנקבעה לי בירושלים הייתה במייקס פלייס, שהיה אז בחיתוליו וממוקם במגרש הרוסים, בחלל קטן קטן ברחוב הורקנוס, שלדעתי היום הוא סלון ציפורניים. זאת הייתה ההופעה השנייה שלי על במה אי פעם. אי פעם. והיא החליטה להתלוות אליי. ישבה על הבר, שתתה גינס. רק חודש או חודשיים קודם הוברג בישראל ברז הגינס הראשון. הגינס ההוא נמזג עבורי, אבל נתתי לה אותו. שרתי והתפללתי שלא תנופף לי פתאום לשלום ותלך.
אין יותר יפה מסופרמרקט שפתוח מאוחר רחוב הגרום. עליתי לגברות לא מצויד בזוג 40 למחר, כי אני מצא לי פתרון. ורק לראות אותך בין כל הצנצנות שווה לי את הפקק שבמחלף גנות, וגם תהו בסך הרוב שם בגינות, וגם את העובדה שאין פה איך לחנות.
היא לא נופפה ולא הלכה. נשארה יושבת שם כל ההופעה. אבל בגלל שנשארה והייתה לבדה, נצמד אליה בשלב מסוים עוד איזה בחור, אחד עם קוקו ולא מגולח. ואני הייתי צריך לשבת שם, לנגן ולשיר, תוך כדי שאני בוהה בהם מקשקשים, בלי שאוכל לעשות עם זה שום דבר. בסוף נתתי סוף סוף שיר אחרון, ועברתי מהר לשבת לידם. היא הייתה ידידותית עם שנינו, והזמינה את שנינו לדירה שלה במוסררה. לילה שלם ישבנו בסלון שלה. מקשיבים למוזיקה, מדברים, אוכלים מה שהיה לה במטבח. כל אחד מספר מעשיות משלו, נלחם על ליבה. החבר לא היה בעיר, והשאלה הגדולה הייתה, מי הולך להיות החבר הבא במקומו? וזה באמת נמשך, לילה שלם. ובסופו עלינו לגג. אבל לפני שנעלה לגג, אני רוצה לומר משהו על מתח מיני בדירות ירושלמיות. משהו על חום ההסקה בחורף, על שיר של ברסנס ברקע. אני רוצה לומר שיר קטן על תשוקה ירושלמית, על חיבוק מעל הסוודר, על הצמה, על לחישה באוזן, מעל הצליל של להקת הג'אז במרקייה, על מבטים גנובים מעל הקצפת בבבט, על מבטים אסורים בלובי של מלון המלכים, במסתור שמאחורי יד אבשלום, או במרפסת של הוידאו. אני רוצה להגיד משהו על אהבה ירושלמית, כי 25 שנים אחרי הלילה ההוא, אני נשוי ליפהפייה שנולדה במשגב לדח, ושגדלה בכל מיני פינות של דרום ומערב העיר, כולל שיקון רסקו. ואני מזכיר את שיקון רסקו, כי היא גרה בילדותה ברחוב צ'רניחובסקי, 4 דלתות מהבית הראשון שגרתי בו כתינוק. ואפילו שהכרנו בתקריה בגן החשמל בתל אביב, היא ואני מחפשים ביחד את ירושלים מאז בכל העולם, ומוצאים אותה זה בתוך זו. אבל כל זה יקרה רק בעוד 10 שנים. בלילה ההוא לא ראיתי שום דבר חוץ מאשר את ההיא. לא ידעתי שום דבר מלבד כמיהתי לבלונדינית, ומלבד הכעס שלי עליו שלא הניח לנו לנפשנו, כי בבירור היא רצתה אותי יותר. בשלב מסוים העיר אור בחוץ, והיא אמרה לשנינו, בואו איתי. מוסררה, אור ראשון. צעדנו יחד אל שער שכם, ונכנסנו אל העיר העתיקה. היא לקחה אותנו דרך השוק, שהיה עדיין סגור וריק. דרך כל השוק, הלכנו את כולו, עד שהתקרה של שוק הקצבים הסתירה את דמדומי השחר שמעלינו. המשכנו עוד, עד למפגש של השוק עם רחוב דוד. ממש בכניסה לרובע היהודי, יש שם גרם קטן של מדרגות ברזל שעולה לגג, הגג של השוק. עלינו לשם שלושתנו. מהגג ההוא רואים את כיפת הזהב ממש מקרוב, ויש עליו סוג של מדרגה שנוח לשבת עליה. ישבנו עליה. היא באמצע, אני משמאלה והוא מימין. כל אחד בישיבה מזרחית משלו, סופגים את הבוקר. וברגע שהתיישבנו, התעוררו כל המואזינים של העיר בבת אחת מכל הכיוונים. עצמתי את עיניי, ידעתי שגם היא עוצמת. הנחתי את הידיים פשוטות מימין ומשמאל לי, כמו אלה של הבודהה כשהוא במדיטציה. ידעתי שגם היא יושבת ככה, לצידי. הרחקתי קצת את יד ימין שלי, עד שנגעה בעדינות באצבעות שלה. הרגשתי אותן מחליקות לעבר שלי. אחזתי בהן. ידה הייתה בתוך ידי. ידעתי שניצחתי. פקחתי עין והצצתי לעברה, ואז ראיתי שידה האחרת, הימנית, אוחזת באותה צורה ביד שלו. ואתם יודעים, ברגע האמת מאוד כעסתי והרגשתי מרומה, אבל היום אני יודע שככה זה בירושלים. לירושלים יש שתי ידיים, והשנייה תמיד תחזיק במשהו הפוך מזה שבראשונה. על כל שער שכם יש בשער אשפות. על כל כותל מערבי יש קיר של בית בהחרבה ברחביה. על כל זלדה?
היה לנו צער, אוצר...
יש ביונה וולך. על כל תלביה יש בה איסאוויה. ועל כל הר בית יש בה כנסיית קבר. ביד אחת היא מחזיקה מרטיני, שערבב שדי באמריקן קולוני. ובשנייה, כוס של יין פסגות מבר מצווה בקינג דיוויד. המואזינים הפסיקו לשיר. הרפאתי מהיד שבידי. ירדנו שלושתנו מהגג, והלכנו לנו לקנות בייגה לקייק שזה עתה נאפה להתחלק בו. אני יובל בן עמי, וזו הייתה הסדרה כולה. תודה למקודשת, לאריאל אדירם, לאודליה רצבי. תודה רבה לנמרוד עציון שהיה שותף נפלא ליצירה. תודה לעידו קינן ועומר סנש, אנשי פודקסטיקו. תודה לכל מי שלא ידעתי שנמצא מאחורי הקלעים ולכן לא נזכר כאן. תודה רבה לכם שהאזנתם. מי ייתן ונשתמע שוב.